אנחנו נמצאים באיגרת השנייה של פטרוס, בפרק הראשון, פרק א', עמוד 439, למטה, נקרא מפסוק 12 עד 15. שוב, האיגרת השנייה של פטרוס, הפרק הראשון, פסוקים 12 עד 15. אני אקרא בכל רם. על כן, לא אחדל להזכירכם על אלה בכל עת, גם כי ידעתם והתכוננתם באמת אשר לפנינו. ועכשיו כי נכון להזכיר ולהעיד אתכם כל ימי היותי במשכן הזה, באשר ידעתי כי מהר יעתק משכני, כאשר גם גילה לי אדוננו ישוע המשיח. ושתדל שיהיה לכם תמיד, גם אחרי פטירתי, זיכרון הדברים האלה. אתם תראו כמה הרבה מזון רוחני יש בארבעת הפסוקים האלה. באמת השתדל להתעמק בהם ולהבין היטב על מה פטרוס מדבר. נתחיל עם פסוק 12. הוא מתחיל ואומר, על כן לא אחדל להזכירכם על אלה בכל עת. להזכיר על מה? אני אזכיר לכם, זה האיגרת השנייה. זה לא האיגרת הראשונה. ובסוף פסוק אני חושב זה מאוד ברור. מדובר על האמת אשר לפנינו. פולוס חוזר ומזכיר להם את האמת שהוא כתב גם באיגרת הראשונה, גם בשנייה. חוזר ומדגיש את הדברים. אני רק אזכיר לכם, באיגרת השנייה, בפרק הראשון, כפי שלמדנו, אתם יכולים לרפרף על תחילת הפרק, על הגבורה האלוהית שהאדון נותן לכל אחד מאיתנו, על היכולת הבלתי מוגבלת, על כך שכולנו צריכים להשתדל לחיות בצדקה, בדעת, בכל המעלות שדיברנו, ומה התוצאה הנפלאה, איך שלמדנו, אנחנו לא ניקשל, נמשיך להתקדם בדרך הנכונה, ופסוק 11, ויפתח לפנינו לרווחה המובו למלכות עולם. אז פטרוס חוזר ומדגיש את האמיתות עבור המאמינים. כשאני רוצה לשאול, בשביל מה הוא חוזר ומדגיש ומזכיר? למה? האם הם יודעים את הדברים האלה? או זה חדש להם לגמרי? מה דעתכם? תסתכלו אותו מה כתוב בפסוק הזה. מה הוא אומר כאן? בהמשך הפסוק. גם כי ידעתם, הם יודעים את הדברים האלה. הוא לא מחדש להם הרבה. הוא לפני זה דיבר איתם, שלח להם הרבה דעת אמת. אני חוזר, זה האיגרת השנייה. לא רק שהם יודעים את הדברים האלה, שהוא מזכיר להם, הוא אומר, התכוננתם באמת, מה זה להתכונן או לכונן? אתם יודעים מה זה בעברית? לכונן זה לייסד, להתבסס. כלומר, המאמינים האלה, לא רק שהם יודעים את האמת, הם גם חיים באמת. הם בנויים על האמת. אז השאל, אם באמת הם יודעים וחיים נכון, למה הוא חוזר ואומר לך, אני מזכיר לכם, בכל את הדברים האלו חוזר ומזכיר שוב ושוב, בשביל מה? שאלה טובה, לא? תראו, אני חושב שזו נקודה מאוד עקרונית. לפי הבנתי, כל מאמין, מאמינה רציניים שנוהגים ללכת לקהילה באופן קבוע וללמוד את דבר אלוהים בצורה שיטתית, להבנתי אחרי מספר שנים, לוקח זמן, הם אמורים להכיר את כל עקרונות האמונה. כל הדברים החשובים המשמעותיים. אני מסכים שתמיד יש עוד מה ללמוד, אין ספק, אבל את רוב הדברים הם באמת יודעים. האמת סך הכל פשוטה, היא לא מסובכת. אני מעריך, מניסיוני, שאם אני שאל כאן איזו שאלה, לגבי מאורע שקרה בתנ״ך או ברית חדשה, אתם מיד תיתנו לי תשובה, אני בטוח בזה. יודעים את הדברים. השאלה היא מדוע לחזור ולהזכיר, ותשימו לב, כשאנחנו גם בקהילה אצלנו, אנחנו לא מחדשים הרבה דברים. אם תבחנו טוב, ברוב האספות שלנו, ברוב המקרים, אנחנו חוזרים ומדגישים דברים שאנחנו כן יודעים. ולמעשה, גם בברית החדשה, זה מה שאנחנו לומדים, יש כל הזמן חזרה על דברים שונים מזוויות שונות, בדגשים שונים, אבל זה אותה אמת. השאלה היא מדוע לחזור כל הזמן. תשימו לב, הנושא שלה להזכיר, שגם בפסוק 13, הוא אומר להזכיר, וגם פסוק 15, זיכרון הדברים. פטרוס לא סתם מתעקש לחזור ולהזכיר את הדברים. מה הסיבה? מה פשוטה? אני מקווה שכל אחד מודע לעובדה הפשוטה, שהזיכרון שלנו, הדברים שהמוח שלנו מסוגל לקלוט, הזיכרון הוא מוגבל. והנטייה הטבעית שלנו, שהוא מי יותר מי פחות, זה לשכוח. אני מודה ומתוודה שאני מעריך ש 90-95% מהדברים שלמדתי בבית ספר, כולל בתיכון, כולל באוניברסיטה, שכחתי אותם. פשוט לא זוכר. המון מקצועות תשאלו אותי, אני יודע, איך קוראים זה אלגברה לינארית, חוץ מהשם, למרות שלמדתי, קיבלתי אותו, אני לא זוכר כלום. הנדסה אנליטית, לא אומר לי כלום היום. פעם ידעתי את זה טוב, לפני הרבה שנים, זה לא מדבר אליי. המון דברים שלמדנו, נבחנו עליהם, ואנחנו שלטנו בהם, אחרי שנים, אנחנו פשוט שוכחים אותם. זאת עובדה. יש כאן בעיה. ואם אדם, נניח, למד את דבר אלוהים כמה שנים, הוא מרגיש שהוא יודע ומכיר את הדברים, אם הוא יפסיק לחזור על הדברים האלה, תראי מה יקרה? מאוד פשוט. הוא יתחיל לשכוח. הוא יתחיל לשכוח את הדברים האלה. לא יעזור כלום. לאט לאט הוא ישכח, והדברים ייעלמו. למה הזכירה כל כך חשובה? ישו גם, אני מזכיר לכולנו, מצווה לנו להזכיר את מותו על הצלב, בסעודת האדון, כל ימי חיינו. לא לשכוח, להעריך את המעשה העילאי שהוא עשה עבורנו. כל הזמן, כל החיים שלנו. אבל לא רק את מותו על הצלב, את כל האמת הזאת שיש לנו בדבר אלוהים. כמה זה חשוב, למה זה חשוב? אני קצת מכיר את המוח של הבן אדם, איך שהוא עובד, ואני לא אכנס לפרטים. גילו בשנים האחרונות דבר מאוד פשוט. כשאתה חוזר על דבר מסוים יותר ויותר פעמים, אני לא אכנס למושג של סינפסות ונוירונים, מה קורה במוח, זה קצת מורכב. במוח הזכירה הולכת ומתחזקת. זה בדוק מה שאני אומר. פשוט מתחזקת. אתה מחזק עוד ועוד את הדברים שאתה יודע. הם נחרטים בתוכך. אז לא רק שאתה זוכר אותם יותר טוב, הדברים האלה, האמת הזאת, משפיעה על המחשבות שלנו. אנחנו כל הזמן חושבים. וכשאנחנו חושבים והאמת הזאת לנגד עינינו, מה קורה? אנחנו צריכים לקבל החלטות. ואם אנחנו זוכים את דברי האמת, ואני מקווה שכולם מנוסים בזה, מיד האמת הזאת מנחה אותנו בהחלטות, איזה החלטה לקבל ואיך לפעול. כלומר, אנחנו ממש פועלים כל הזמן בסופו של דבר, לפי האמת של דבר אלוהים. לי זה קורה בלי סוף פעמים, אני פתאום פסוק קופץ לי לראש, בטח לכולנו, זה חי ומדבר כל הזמן. זה דבר כל כך גדול ונפלא. ולכן זה משפיע בצורה הכי מעשית על החיים שלנו בעולם הזה. תראו, אני לא פעם שומע קורא כל מיני מאמינים שרוצים לעשות רושם. אני שומע משפטי כמו, הערב אתם תשמעו דבר שלא שמעתם, לא שמעתם בחייכם. אני בטח שלא מתלהב מהמשפטים האלה. מה זה הדברים האלה? אתה בא לחדש משהו? זאת האמת, רוח הקודש, מה יש כבר לחדש? יש כאלה שהם כביכול דברים מקוריים, שמעתם? פתאום אלוהים גילה להם משהו חדש. שלא מופיע בכתובים, קיבלו הערה רוחנית. אני לא יודע מה מדברים בדיוק. לא ברור לי בדיוק. הדברים ברורים ופשוטים. האמת ברורה ופשוטה. לדעת אותה, להיות מודעים כל הזמן, ולחיות לפי האמת הזאת. גם הדברים שעכשיו אני אומר, אני לא מחדש. אני לא מחדש. נראו, לא פעם חוזרים על הנושא של לחזור ולהזכיר את האמת. זה מה שפטרוס עושה. כדי שהאמת הזאת תהיה בקרבנו כל הזמן ותשפיע על החיים שלנו, על כל דרך החיים. והוא אומר כאן בהמשך, כן, פסוק 13, ואחשוב כי נכון להזכיר ולהעיר אתכם כל ימי היותי במשכן הזה. כאן שימו לב, הוא לא אומר רק להזכיר, גם להעיר בעין. לעורר. אני רוצה להגיד לכם משהו. אחד הדברים שהכי מעציבים אותי, שאני פוגש אחים או אחיות שהם רדומים. זה קורה. לא יודע אם יצא לכם להיפגש. רדומים. הם מיד רואים את זה אגב. אדם שהוא ישן, אי אפשר להסתיר את זה. מאוד עצוב. עובר זמן, הבן אדם ישן. ישן באופן רוחני. הוא לא ערני. אתם יכולים להבין איך כל החיים שלו מתנהלים. מאוד מאוד עצוב. אלה לא חיים משיחיים. אין שם את גבורת רוח הקודש, אין את הברכה שאלוהים מבטיח לכולנו. למה? כי מאמין או מינה הוא רדום. זה מצב מאוד בעייתי, אתם יודעים. ישוע נותן לנו את המים החיים, שבלעדם אין לנו חיים רוחניים. זה בא ממנו. כמו צמח שחייב מים. אם צמח לא מקבל מים, יודעים מה קורה לו? הוא לאט לאט קומש, נובל, נראה איום ונורא, ואם זה יימשך הוא ימות, פשוט ימות. אתה רואה מאמינים, מאמינות כאלה, הייתי אומר, יבשים מבחינה רוחנית, אני אומר לכם בגילוי לב, זה מאוד מאוד מעציב אותי, לראות אחים ואחיות שלי במצב כל כך לא טוב, וזה קורה לצערי, מיד מרגישים את זה. מה פטרוס כותב כאן בין היתר? להעיר אתכם, אני אומר לכולנו, הערנות הרוחנית שלנו, כל הזמן, זה הדבר הכי חשוב והכי משמעותי בחיים הרוחניים שלנו. כל הזמן. אני אומר לכם, חייל שנמצא במשמרת, והוא כל הזמן דרוך וערני, אף אחד לא יוכל להפתיע אותו, שום אויב. הוא יגיב מיד, כי הוא מוכן. אותו דבר איתנו. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במאבק כל הזמן. תאוות נפשנו, כל הזמן מפתות אותנו, כל אחד מאיתנו. פיתויי העולם לא נפסקים. השטן כל הזמן מנסה להכשיל אותנו, כל הזמן. אם אנחנו לא ערניים, אנחנו עלולים ליפול. איזה שאלה. לכן הערנות הרוחנית חשובה ביותר, אני אומר לכולנו, לא לאפשר לשום דבר בעולם הזה לפגוע בערנות הזאת. אני אומר לכם שהערנות פוחתת, נעשות הרבה יותר טעויות, ולצערי התוצאות הן קשות. לכן לא רק לזכור, אלא להיות ערניים כל הזמן. עכשיו שימו לב מה שהוא ממשיך ואומר כאן, להעיר ולהזכיר אתכם כל ימי היותי במשכן הזה. על איזה משכן מדבר פטרוס? בוא נשמע. איזה משכן? הוא שוכן, משכן זה כמו מקום... איזה משכן? זה, סליחה. זה, הדבר הזה. פטרוס אומר, אני שוכן, אני במשכן. מי זה אני? מי נמצא במשכן הזה, בגוף הזה? מי? נו, הנפש. הנפש שוכנת בגוף. כשהנפש שוכנת בגוף, בן אדם חי. נקווה שכולנו יודעים, כשבן אדם מת, מוות סופני, קורה דבר מאוד חד משמעי, הנפש, שלא רואים אותה, כמובן, זה משהו רוחני, הנפש עוזב את הגוף. אז הגוף מת. אז מה אומר? פטרוס, כל עוד אני חי בגוף הזה, אני אמשיך להזכיר לכם ולהעיר לכם כל הזמן. הוא מדבר על הגוף שלו, הוא שוכן, הנפש שלו שוכנת בגוף. אני מיד ארחיב את הדיבור על כך. עכשיו, תשימו לב לפסוק הבא. באשר ידעתי, כי מהר יעתק משכני. נעצור כאן רגע אחד. פולוס יודע שתוך זמן לא רב, הוא יעבור לשכון במקום אחר. מה בעצם רוצה לומר בשפה פשוטה? בקרוב מה יקרה? אני אמות. אגב, בפסוק 5 הוא מדבר כאן על פטירתי. אתם יודעים מה זה? אני עומד להיות למות כמובן. אבל תשימו לב שהוא לא מדבר על המוות שלו. הוא לא מדבר על המוות שלו. הוא אומר, אני אמור לעבור למשכן אחר. כמו אדם שעובר דירה. אז הוא גר מקום מסוים, הוא עובר לדירה אחרת. בסדר, נפטר מהישנה, יש לו דירה חדשה. השאלה עכשיו, לאן הוא אמור לעבור? ומתי? שאלתי קצת להרחיב על כך. אני חושב שפולוס מסביר זה מאוד יפה, לכן אני מבקש שתפתחו לראות קטע מאוד יפה בשנייה לקורינטים, פרק 5, פרק ה, עמוד 354. שנייה לקורינטים, פרק 5, נקרא את ששת הפסוקים הראשונים. אני לא אעבור על כל אחד אלא בצורה יותר כללית. יש כאן תיאור מאוד מאוד יפה ומרשים שכדאינו לזכור אותו. כן. השנייה לקורינטים, פרק 5, פרק ה, ששת הפסוקים הראשונים. בסדר? שימו לב מה פולוס אומר על הנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו. הן ידענו כי בהרס בית אוהלנו אשר בארץ, יש לנו בניין מאת האלוהים, בית אשר איננו מעשה ידיים, והוא לעולם בשמיים. כי גם אתה נאנחים ונחשפים אנחנו להתעטה בביתנו אשר מן השמיים. באשר אחרי לבשנו, לא נמצא ארומים. כי גם אתה באוהלנו זה נאנח מפני הכובד, ולא חפצנו להתפשט, כי אם להתעטף, למען יבולה המוות על ידי החיים. ומכין אותנו לזאת הוא האלוהים, אשר נתן לנו, אף נתן לנו את ערבון הרוח. לכן, בטוחים אנחנו בכל עת ויודעים, כי כל עוד שמושבנו בגוף, רחוקים אנחנו מן האדון. את הדברים האלה, רק רוח הקודש יכל לגלות לפולוס, פשוט דברים מדהימים. ואני אעבור בקצרה, אני לא אתחיל להתעמק, זה יקר הרבה זמן. שימו לב, איך פולוס קורא למשכן הזה שפטרוס מדבר עליו? איך הוא קורא לו? אוהל! מישהו מכם היה קצת חי באוהל? יש אוהל סיירים כזה קטן, יש אוהלים יותר גדולים. עד כמה שאני יודע, אוהל, אני חושב זה המשכן הכי הכי עלוב שאפשר לחיות בו. חלש ופגיע וזמני ומתבלה. אוי ואבוי לבן אדם שחי המון זמן באוהל. אפשר לשים שם כמעט כלום. איפה אתה שים את הדברים? בקושי שאפשר לתלות משהו קטן. אני חייתי הרבה באוהל, אני מכיר את זה. ממש תנאים מאוד מאוד לא נעימים. בחורף להיות באוהל לא מאחל לאף אחד. איזה קור נוראי זה. מילים אחרות, תראו איזה דבר מדהים, איך פולוס אומר. הגוף הזה שלנו, פולוס משווה אותו לאוהל. משכן זמני, קצר, הייתי אומר, עלוב ביותר. עכשיו, מה הוא אומר כאן? ואני מקווה שכולנו מסכימים איתו כמובן. הוא אומר, אנחנו חפצים, שימו לב כאן, בפסוק 4, להתפשט, לפשוט מעלינו את האוהל הזה, ולהתעטף במה? איך אומר כאן בפסוק הזה? בבית, פסוק ראשון, שאיננו מעשה ידיים ולעולם בשמיים. מה הכוונה שחפצים להתפשט? למה הוא מתכוון? לפשוט את הגוף הזה, לעזוב את האוהל הזה שבו אנחנו חיים. ואז מה הוא אומר? אחרי שמאמין, מאמינה, מתים, בשפה הפשוטה, הם עוזבים את הגוף הזה. במצב הזה, הנפש, באיזה מצב היא נמצאת? אתם יודעים, מה פולוס מגלה לנו? מה היא? היא ערומה. דבר ראשון, היא ערומה. אין לה גוף. נפש בלי גוף. כרגע הנפש של כולה נמצאת בגוף. טוב לה שם בגוף. כשאדם מת, הנפש עוזב את הגוף. היא ערומה בלי גוף. ואני מבין, לפי מה שפולוס מגלה, שהנפש מרגישה מאוד לא בנוח להימצא ללא גוף. לא נעים להיות ערומים. היא חפצה להתעטף, ללבוש, להתלבש מחדש. באיזה לבוש? אני שואל אתכם, באיזה לבוש? נו? הגוף הרוחני, הגוף הרוחני הנצחי, שיום אחד כל מאמין מאמינה יקבלו לנצח. האם היום כשמאמין או מאמינה בישוע, אני מדגיש, מסיים את חייו, האם מיד הוא מקבל את הגוף הרוחני, אתם יודעים אולי? התשובה היא לא. התשובה היא לא. אני לא אתחיל להיכנס לפרטים בסוף ראשונה לקורינטים, הוא מסביר מאוד יפה. אני מבין לפי מה שכתוב, מה שנגלה לנו, שאחרי שמאמין ומנה מתים, הנפש שלהם, איך שהוא אומר כאן, פסוק 6, מתקרבת להיות ליד האדון, הנפש שלו. מצב מעולה. ולפי מה שכתוב בכתובים, מאמין או מאמינה כזאת נמצא במנוחה שלמה. גם אם בעולם הזה אדם סבל ועבר כאבים ודברים קשים מאוד, ברגע שהוא מסיים את חייו, הנפש שלו קרובה לאדון במרגוע מושלם. עדיין היא ערומה. היא לא קיבלה את הגוף החדש, למרות שהיא רוצה, היא ממתינה. עד מתי? אם תקראו טוב, גם ראשונת הסוניק, פרק ד', מקומות אחרים, עד לתקומה. אנחנו מבינים שתהיה התקומה של המאמינים. ראשית כל, המתים יקום ראשונה, אחרי החיים, כשישוע ייקח אותנו, תבוא שעה שכל שוכני קבר את קולו ישמע, אני חושב כתוב ביוחנן, ואז תהיה התקומה, תקומת המתים. ואז כל מי שמת במשיח, יקבל את הגוף הרוחני הנצחי שלו. הנפש תתעטף בגוף החדש הרוחני שלה, לא תהיה מאושרת כמוה. תראו לכם בן אדם, זה נשמע קצת דמיוני, אבל אולי זה יכול להיות, שבאמת מסכן, שכל החיים שלו חי באוהל. אלה חיים מאוד מאוד קשים ואומללים. ותראו לכם, שבשלב מסוים הוא עובר לגור, אתם די איפה? בארמון. אני חושב שלא ניתן לתאר במילים איך בן אדם כזה מרגיש. מאוהל לארמון, מהתחתית לפסגה. על זה מדבר פולוס. וגם פטרוס, שהוא מדבר ביעתק משכני. שימו לב שפטרוס לא מדבר כאן על מוות. הוא אומר אחרי פטירתי שאני אפטר מכם. יעתק משכני, הוא יודע שהוא עומד להחליף את הגוף הזה בגוף אחר. הוא יודע את זה. אלוהים גילה לו. אני מזכיר לכולנו. זה הרבה מעבר למילים מה שאני אומר. ישו אומר לנו, אומר למרים ומרתה אחרי שלעזר מת, המאמין בי יחיה גם כי ימות. נבין שמאמין הוא לא מת בבן הפשטני, אני יודעים שמוות נכשל לדבר סופני בעולם הזה. זהו, הכל נגמר. לא. מאמין הוא לא מת מוות סופני, בפירוש לא. הוא מתפשט מהגוף הזה ועובר למצב אחר עד שיקבל את הגוף הנצחי שלו. ואם נחשוב רגע אחד, הנפש שבקרבו של כל אחד מאיתנו, היא נמצאת בעולם הזה רק כמה עשרות שנים פחות או יותר בגוף הזה, זה זמן מאוד קצר. והנפש שלנו, אני מקווה אצלנו כולנו, היא תהיה לנצח בגוף הרוחני החדש הנצחי. איזה תקווה לא תתואר שיש לפטרוס. שוב, גם פולוס אומר, בשר ודם לא יירש את מלכות אלוהים. אני יודע שהצעירים, אני מעריך שהדברים האלה פחות מדברים אליהם, זה די טבעי. אם אדם בשנות ה-20 לחייו, פחות או יותר, מרגיש שהוא בפסגה, הוא חזק, מסוגל לעשות כל דבר, מבחינה שכלית, כל הדברים מהר, זוכר, מתפקד מצוין. אלא מה, אני מזכיר לכולנו, זה לא נשאר. בשנות ה-30 וה-40 וה-50, לא יעזור כלום. יש דעיכה. שום בן אדם לא מסוגל לעצור את תהליך ההזדקנות. אי אפשר. ומי שלא יודע, התהליך הזה נמצא בגנים שלנו, ב-DNA, תהליך ההזדקנות. אי אפשר לשנות את זה. למרות הרצון הגדול של בני אדם להאריך את החיים, אי אפשר. והגוף הולך ודועך, ובסוף הוא מת. ואני אומר, איזה תקווה לנו יש כמאמינים לקבל את הגוף החדש. זאת הסיבה שבטח הייתם בלוויות של מאמינים, מאמינות, זה משהו אחר לגמרי. שאבי נפטר בגיל 85, גם אמא שלי בגיל 90, להגיד לכם שהייתי עצוב, ממש לא. בכלל לא. סיימו את חיים בסביבה טובה, 85 ניסים, מכובד. אוקיי, אלוהים מחליט, גמרנו, מספיק. מה זה משנה עוד שנתיים, שלוש? נגמר. עכשיו הם במצב הכי טוב שיכול להיות. מי שהכיר את אבי, הוא מאוד מאוד סבל מכאבים, הוא שבר את המפרק של הירך, ומאוד מאוד סבל בחודשים האחרונים לחייו. וזהו זה, נסתיים. עכשיו מחכה, איך פולוס אומר, לקבל את כתר חיי הנצח. לכן כל התפיסה שלנו כמאמיני היא אחרת לגמרי. האמונה שאנחנו נקבל גוף חדש שישאר לנצח. בואו נעבור, הוא אומר כאן עכשיו, כן, בסוף הפסוק, אני חוזר לפסוק 14, הוא אומר, כאשר גם גילה לי אדוננו ישוע המשיח. הוא אומר לפני זה, שימו לב, ידעתי כי מהר יהיה תחת משכני. פטרוס מבין שתוך זמן לא רב הוא ימות, מה שנקרא. הוא יסיים את חייו. הוא מבין את זה. האם ישוע גילה לו בשלב הזה שהוא עומד למות לסיים את חייו? התשובה היא לא. שלא נתבלבל, זה לא הכוונה. האם כשפטרוס כותב את האיגרת הזאת השנייה, הוא אדם צעיר או זקן? אתם יודעים אולי? לפי מה שאפשר לחשב? מה הוא? הוא כבר זקן. לא יודעים בדיוק כמה מעריכים, שעברו יותר מ-30 שנה מאז שהוא היה עם ישוע, מאז שהוא נפרד מישוע, ישוע עלה לשמה. יותר מ-30 שנה. לא יודע בין כמה היה פטרוס שישוע בחר בו להיות שליח, נניח בגיל 25-30, תחשבו עכשיו, כנראה מעל גיל 60-65, הוא אדם מבוגר, יחסית כמובן, הוא לא צעיר. מה ישוע גילה לפטרוס? לא מתי הוא ימות. אם זה עוד שבוע, עוד חודש, לא. מה הוא גילה, אתם יודעים? את הדרך שבה הוא ימות. הוא גילה לו. והייתי מבקש שתפתחו רגע בבשורת יוחנן, וכדאי לזכור את זה. פרק 21, כף א', יוחנן, הבשורה. פרק כף א', זה 21. ונקרא שני פסוקים, 18 ו-19. תראו מה פטרוס מגלה, מה ישוע מגלה לפטרוס. זה הפרק האחרון של יוחנן, ממש המילים האחרונות. יוחנן, כף א', זה 21, 18 ו-19. דברי ישוע לפטרוס. אמן, אמן, אני אומר לך. בהיותך צעיר לימים, אתה חגרת את עצמך, ותלך אל אשר חפצה. והיה כאשר תזקן, ופרסת חפיך, ואחר יחגרך ונשאך אל אשר לא תחפץ. וכל זאת דיבר לרמוז על המיטה אשר יכבד בה את האלוהים. נעצור כאן. תראו מה ישוע, ישוע רומז לפטרוס איך הוא ימות. מה זה פרסת כפיך? למה הכוונה? תסתכלו. זה נקרא לפרוס את הכפיים. מי פורס את הידיים? את הכפיים שאתם יודעים? מי שעומדים, מה לעשות לו? לצלוב אותו. פריסת הכפיים ואז תוקעים את המסמרים. ישוע מגלה לפטרוס שהוא לא יסיים את חייו בסיבה טובה באופן טבעי לו. הוא יצלב. הוא יסיים את חייו בצורה קשה ביותר. בצורה הכי קשה, הצליבה זה מוות, היום ונורא. ישוע עבר את זה. והוא מבטיח את זה גם לפטרוס. לפי המסורת, זה לא כתוב מפרשות, ברור לגמרי שבו כאן צליבה. לפי המסורת הנוצרית, לפי איך שכתוב כאן, פטרוס הבין שזה מאוד קרוב. הוא כבר היה זקן. הוא לא ידע מתי זה יקרה. הוא הבין שזה עומד לקרות בפתאומיות בתוך זמן קצר. הוא יסיים את חייו. הוא לא יודע בדיוק מתי, אבל זה כבר קרוב, כי הוא כבר זקן. שום הקשר תזקן. לפי המסורת, כשבאו לתפוס את פטרוס, הוא כבר היה מוכן לזה. הוא ידע שזה מה שמצפה לו. הוא ביקש, אני חוזר לפי המסורת, זה לא כתוב בברית חדשה, שיצלבו אותו הפוך עם הראש למטה. למה? הוא אומר, אני לא ראוי לצלב כמו ישוע שהיה זקוף, כי אני כיחשתי בו 3 פעמים. לכן, מגיע לי להצלב ולסיים את חיי בצורה הענובה הזאת שהראש שלי למטה. אני קשה לי לתאר את הסבל שעובר על בן אדם, שאדם זקן שנצלב בצורה הזאת. אי אפשר לתאר את זה במילים, אני בכלל לא מנסה. למה הדבר הזה כל כך מיוחד? אני חושב, זה באמת, אם אני לא טועה, אולי זה מקרה יחיד שבו אלוהים או ישוע, לא משנה, גילה לבן אדם את הצורה שבה הוא ימות. אני טועה? אתם מכירים עוד דוגמה? איך? בצורה שבה הוא ימות. כן, הכלבים יהיו גם איזבל, ילוקו את דמה. היו כמה מקרים, נכון? לפי הברית חדשה, איזה מקרה יחיד אם אני לא טועה. אבל תחשבו רגע אחד, לא יודע אם חשבתם על זה. פטרוס ידע שהוא יסיים את החיים שלו בצורה הקשה ביותר. הוא ידע את זה. אני בטוח, למרות זה לא כתוב, שזה ליווה אותו כל הזמן. האדם מקווה באיזושהי צורה לסיים את החיים בצורה רגועה יחסית. הוא ידע מה מצפה לו. ולמרות שהוא ידע את זה, זה, אני חושב שקשה מאוד לישון בלילה כשאתה יודע שזה מצפה לך. מוות בצליבה. דבר שאי אפשר לתאר אותו במילים. זה לא הרתיע אותו. בשום מקום לא קראתי שפטרוס ביקש מישוע שיביא מעליו את הכוס הזאת. לא כתוב את זה. הוא היה מוכן למות על הצלב למען ישוע. מה שקרה, מוות על קידוש השם. הוא חי עם התחושה הזאת שהגיע הזמן, הוא פרס את כפיו. הוא היה מוכן, זהו זה, לסיים את החיים שלו. האמת זאת, עדות לא תתואר על האומץ של הבן אדם הזה והנכונות שלו למות בצורה הקשה הזאת עבור ישוע המשיח. אני רק אומר לגבינו, כמו שאף אחד אין לו שליטה איך הוא בא לעולם הזה, לאיזה הורים, באיזה מקום הוא נולד, אלוהים מחליט, אף אחד מאיתנו לא יודע איך נסיים את החיים שלנו בעולם. אף אחד לא יודע. אני רק דבר אחד יכול לומר. כל אחד מאיתנו כמאמינים צריך שלו את הביטחון הפנימי שהאדון יהיה איתנו. גם אם זה יהיה קל, גם אם זה יהיה קשה. לא משנה. האדון יהיה איתנו. וכמו שפטרוס הביא כבוד לאדון לא רק בחייו, גם במותו על הצלב, אין דבר יותר גדול ממוות על קידוש שם ישוע. הוא מת בגלל שהוא האמין בישוע. לא שום סיבה אחרת. ככה הלוואי שלא רק החיים שלנו יביאו לאדון כבוד, גם המוות שבו אלוהים יבחר עבורנו שיביא לו כבוד, שלא ירתיע אותנו שום דבר. הייתי רוצה לעבור לפסוק האחרון לערב. פסוק 15, ואשתדל שיהיה לכם תמיד, גם אחרי פטירתי, זיכרון הדברים האלה. פטרוס יודע שהוא נמצא, הייתי אומר, על הסף של חיי הנצח. זהו. הוא מסתכל אחורנית, הכל עומד להסתיים, הכל. הוא עומד עכשיו להתחיל את הנצח. הוא יודע את זה. למרות שהמעבר יהיה מאוד קשה, הוא יסתיים, הוא ייכנס לנצח. הוא לא חושב על עצמו, הוא חושב על האחים והאחיות שלו. הוא רוצה גם אחרי שהוא ייפרד מהם, שהם ימשיכו ויזכרו את כל מה שהוא אמר להם, את כל האמת, הוא חושב עליהם, רוצה בטובתם. הוא שם את עצמו בצד, אני אסיים את החיים, מה איתכם? לכן הוא אומר להם, שימו להם גם אחרי פטירתי, אני רוצה שתמיד יהיה לכם זיכרון הדברים האלה, תמשיכו לזכור את הדברים. אז תודה לאל, אלוהים משתמש בפטרוס לכתוב שתי אגרות. אני מעריך שפטרוס לא העלה בדעתו שאת שתי האגרות אלה יקראו לא רק אלה שהוא כתב להם, אתם יודעים, אלה מבין הגויים, יהודים וגויים שחיים מחוץ הארץ, אלא מיליוני מאמינים ומאמינות בעולם, כולל אנחנו, שלומדים את זה עכשיו, אנחנו מתברכים בשתי האגרות אלה. וכמובן גם בכל יתר כתבי הברית החדשה והתנ"ך, כמובן. איזה ברכה לא תתואר. נספר לך משהו קטן לקראת סיום, קטע מעניין. לפני כמה שבועות, אני בדי פעם באינטרנט, אני מקדיש קצת זמן לשמוע על נושאים שמעניינים אותי, דרשות וכך הלאה. פתאום, אתם יודעים, באינטרנט אתה גולש מדבר לדבר, זה לא מסודר. פתאום ראיתי איזה שם של דרשה, שהשם שלה מצא חן בעיניי. אמרתי, אני אשמע אותה. נכנסתי, אני רואה בן אדם עומד על הבמה, מדבר בצורה מאוד ברורה, מאוד יפה, מאוד התרשמתי ממנו. דברים מאוד לעניין, מאוד רוחניים. תענוג לשמוע את זה. באמת, איש אלוהים אמיתי. אז אחרי זה הייתי סקן, מי זה הבן אדם הזה? ראיתי את השם שלו, מיד חיפשתי, מצאתי מהר. מה מתברר? האדם הזה מת. עובד כבר לפני כמה שנים. אני רואה אותו מאוד מולי, מדבר כאילו שהוא חי עכשיו. ואני מתברך מהדברים שלו. מסתבר שהוא כבר מת לפני הרבה שנים. איך יכלתי לדעת את זה? תראו, זה דבר מדהים זה. אז לא רק דברים שאנשים כותבים, או גם היום, גם הרבה מצלמים, תמונות, סרטים וכך הלאה, זה נשאר הלאה. אז תחשבו איזה זכות הייתה לפטרוס, לפולוס ואחרים, וגם אנשים, גם בתקופה שלנו, שגם אחרי שהם מתים, נפרדים מהעולם הזה, הם ממשיכים להיות ברכה לרבים אחרים, לפעמים למיליונים בעולם הזה. זה באמת הרי זכות לא תתואר, שאלוהים משתמש בבן אדם, לא רק שהוא חי, להביא כבוד אמיתי לאדון, אלא גם לאחר מותו, זה ממשיך להשפיע לטובה על המון המון מאמינים ומאמינות. תחשבו איזה דבר אדיר זה. הייתי מסיים ואומר משפט קטן, הלוואי שכל אחד מאיתנו ישאיר מורשת. מורשת זה זיכרון טוב לאלה שיבואו אחרינו.